יום רביעי, ראש חודש טבת, חנוכה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור שקרה ממש בימים אלו, בחנוכה, שנה זו. בעלי המאפייה, יהודי ירא שמיים, שלא התבלבל ועמד בניסיון בגבורה. אנחנו מדברים על בעלי מאפייה בסטנפורדיל, שנמצאת בבעלות משפחת לוי הלונדונית. הם גילו שכמות גדולה של סופגניות תוגנה בניגוד להלוכה אחרי שעובד גוי הדליק את השמן. ממש כמו בסיפורי חז"ל, הבעלים השמיד את כל הסופגניות למרות ההפסד הגדול. זה בעצם מה ביום ראשון? יום ראשון השבוע שהבעלים החרדים של מאפיית Woodbury Down המפורסמת בשכונת סטנפורדיל בלונדון גילה שכמות סופגניות גדולה תוגנה בשמן שהדליקו הגוי. אחרי זה כבר חולק לחנויות, זה היה מדובר באלפי סופגניות, הוא לא חשב פעמיים, הוא פשוט יצא לאסוף את כל הסופגניות מהחנויות. גם אם זה יאסף לו נזק, בטח בזמן נגיף הקורונה, שבעלי עסקים נלחמים על כל הכוח, פשוט עבר חנות חנות, אסף את הסופגניות. אני יכול להגיד לכם בסוגריים רבויסה, שיש לי חבר שסיפר לי שהתקשרו אליו. המוכר הכיר אותו, התקשר אליו, ואמר לו על העניין הזה. אז אני מבין פה שתושב סטנפורד סיפר שהתגובות בקרב התושבים היו מעודדות. אנשים שם אמרו אחד לשני, פיץ בכל האמצעים שצריך לתמוך במאפייה, לקנות דווקא מהם, כי הביילי מוכיח שהוא איש שמס, לא רודף בצע, הרי אף אחד לא יודע שהגוי הדליק את השמן, ובכל זאת הוא לא התבלבל ועמד בניסיון הכסף בגבורה. אנחנו שמחים ואומרים שיש כאן אנשי אמת, שמקפידים על קלו כבחמור. ואנחנו משכים רבותיי מיהלומים מגדולי ישראל, ימי החנוכה, בצילו של מורן הגראיל שטיימן זצ"ל. אז כבר מתחילת חודש כיסלב, הרב שטיימן היה מדבר על מצוות ההדלקה, אשר למחנקי המכונה, יש שמן, עם ברר על העניין של הפתילות. כשהגיע חנוכה, אז היו רואים כמה הוא מצפה, מייחל להדלקה. הרבה פעמים עוד הרבה לפני שהזמן הוא כבר נעמד, מחכה, בפרט ביום הראשון, מיד שהגיע הזמן, הוא עצם את העיניים בהתרכזות עליונה. אומר את הנוסח של הברוכה, במתיקות, ברגש. החנוכיה, אם אתם שואלים, הייתה פשוטה מאוד. אלומיניום עם שקעים לכוסיות שמן. בסיס פשוט. את הכוסיות היה מלא בשמן זית, ידר למצוא שמן מובחר. הוא לעצמו לא משתמש בשמן למאור, אפילו של האחרים הוא לא אמר כך. שנה אחת הביאו לו שמן שטענו שבא מטיפה ראשונה, שהרב לא שמחשב את ההידור הזה והדליקו את זה, אז הוא גם הדליק בזה, אבל שנים הבאות הוא משתמש בשמן שנמכר בחנויות. למילוי הכוסית של השמה, שם הוא היה שמן, שם הוא היה שם שמן סויה, גם לא מלא אותו עד הסוף, אלא שיהיה שיעור המצווה ברווח. הנר של השמה שהיה באותו שורה של שער נאות ובאותו גובה, אבל היה רווח ביניהם. וביום האחרון, שלא נשאר רווח, בין הנר המצווה האחרון לשמה, שאז היו מוציאים את הכוסית של השמה, מהשורה של הנרות, שמים אותו למעלה, מעלה בית של נר חנוכיה. ולבקשת העוסקים בהכנת הנרות, היה מסכים להתנות שהשמן שנשאר לא יוקצה למצווה, כך גם בסוף חנוכה לא יוסופים את מה שנשאר, מה שאין מהפתילות. משנים שרב יצחק לוינשטיין היה חי, יכולנו לברוך, אז הוא היה מכין את הפתילות מצמר גפת. הוא היה משקיע בזה הרבה זמן. אחרי שהוא נפטר, אז הרב שטיינמן כבר לא הסכים שמישהו אחר יטרח בהכנה של הפתילות, אלא שיתנו מוכנים. אז באמת בשנים הראשונות, אחרי הפטירה של רב יצחק, אז הוא הדליק בפתילות שמן, פתילות פשטן, כן מובהר בחמיודו, שזה הכי טוב בצמר גפת, צמר גפת חוטי פשטן. הוא אמר בזה סבורה, שהכותנה, צמר גפת כבר התברכה, אז עכשיו שהמינים של הפשטן התברכו. אחרי 3 שנים אמר שהדליק פשטן, מה שכבר לא נפקמין אלה, מה שיותר טוב ידליק. רוב השנים היה מדליק 10 דקות אחרי השקיעה, הייתה באמצע תקופה של כמה שנים שהוא הדליק בדיוק עם השקיעה, ושוב בשנת תשע"ב זה היה, הוא חזר להדליק 10 דקות אחרי השקיעה. המנורה הייתה מונחת בטפח שסמוך לפתח שבין החדר למרפסת שפונה רשות הרבים, הוא היה עולה על גר המדרגות קטן בשביל להגיע למדף שעליו היו מונחות הנרות. הסיבה שהנרות היו מונחות במקום גבוה הייתה בגלל פרסום הניצה, שיראה לעיני העוברים והשבים ברחוב שהיה נמוך מהבית. גומד חשב את העובדה שהבית שלו במקום הוא כך מרכזי, ככה הוא יכול לעשות פרסום הניצה בידור רב. כן, סתם אנשים, זה אולי היה מפריע להם שגרים בכזה מקום מרכזי, חזוני, שפינת רבי עקיבא, כל אוטובוס מזעזע את הבית כמעט, חוץ מכל הרעש והמולה, אבל הוא התקל על היתרון של הפרסום הניפה. לכן הוא גם דאג שהנרות ידלקו עד מאוחר, כי לא רואה כל תרג מן השוק. הוא היה אומר שהשם זיכה אותו. הוא גם היה שואל הרבה פעמים אם הנרות עדיין דולקים. אפילו זה כבר היה מאוחר. הוא מספר פה, הוא בא בקובץ מתקן עם הזבוינון, הוא בא ב-12 בלילה לפעמים, מה שואל אותו? זה עדיין דולק? כן, מאוד שמח שזה עדיין דולק. שמח על הפרסום הנס שהוא זוכה לעשות. שנת תשס"ז בערך, כשרבי יצחק לוינשטיין ראה ש... שטרן מגיע מדי לילה לראות אם בשעה מאוחרת, לראות אם זה עדיין דולק, אז הוא מציע שישתמשו בכוסות יותר גדולות, כוסיות. אז באמת הביאו לו משהו גדול יותר, בית של מנורה גדול יותר, של חנוכיה גדול יותר, שיוכלו לשים שם כוסות יותר גדולים. אבל הכל שיהיה פשוט, לא משהו מיוחד. חנוכה תשע"ד, אז הוא נסע לישיבת רינה של תורה בכרמיאל. אותו בוקר הוא אכל קצת כמו שהוא נהג לאכול כל בוקר קצת, אבל לשתות הוא לא שתה אפילו לא כוס מים. 11:30 יצאו לדרך, אחרי שעתיים, רק קצת פקקים, הגיעו לכרמיאל. מיד שהוא הגיע, בלי מנוחה של רגע, נכנס לבחורי ישיבות, שהיו בסוף מסיבת חנוכה, אמר שיחת תורה חשובה ביותר. ואחרי שהוא אמר להם את השיחת חיזוק הזאת, למסיבה שם בישיבה, רק אז הוא דאג לעצמו. אז דאג לעצמו, הולך להתפלל מנחה, חזר הביתה, ואז כל השעות וההצטברות האלה, כל זה, לא נראה בכלל שמפריע לו. וכשהוא מספר שכשהתקרבו לבני ברק, כבר היה 40 דקות לשקיעה, ואז הרב שטיינמן, שכאמור לא שתה מהבוקר, רק אכל קצת, אז התחיל לדון לגבי איסור אכילה לפני הדלקת נרות, מול האיסור שדומה לאכול לפני מאירים, שבזה מועיל שטיינמן, שיתכן שילצות דרבנן מחמירים יותר, כדי שלא יבואו להקל בהם. כך הוא דן בדברים האלו בכל האוזני משעה ברכב, לא פירש מה הכריע ופסק לעצמו, ואז כשהגיעו הביתה, זה היה 25 דקות לפני זמן ההדלקה. אז הוא נעמד בכניסה לבית, לא התקדם לקראת החדר שלו, אז רצו להגיד לו שיכנס לחדר ממש לזמן קצר, כדי שיוכלו להגיש לו אוכל. הוא לא אכל מהבוקר, ויש הרי שומר, לא רק שומר אחד, הרבה שומרים. כבר התחיל להתמלא באנשים שרצו לראות אותו מדליק נרות, אבל הוא לא הסכים. אחד ניסה לומר תניא הלכתית, שמה שההלכה אוסרת זה סעודה ממש. כי הרי פת עד כבעצם מותר, כל שכן כשהוא לא אוכל פת. והמעט התפשי שהוא כן טועם, זה בכלל נקרא סעודה, אבל הוא לא הסכים, הוא אמר שאצלו זה נחשב סעודה. טוב, הבינו כולם שזה לא יעזור, הוא לא הסכים לאכול, אז ביקשו לשתות מים, גם זה הוא לא רצה. טוב, בקיצור, שינה כבר את הנושא, שאל אם נרות מוכנים, הלך לראות אותם. ועד שהוא הגיע למקום של המרפסת שם, עמד, חיכה עד שידלי, עד השעה של ההדלוקה. טוב, הבינו שלאכול ולשתות, זה לא יקרה, אז טוב, הביאו לו כיסא, שהתיישב, למד שמה. כך הוא חיכה, וקיים את המצווה, אחרי נסיעה מתישה, בלי לאכול, בלי לשתות. עד זמן ההדלקה, ואז הוא קם מדליק בתשוקה גדולה למצווה, בכוונה נורא. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. נס פלאי בשעה פתילים. זה התפרסם בפניני פרשת שבוע, וגם בגיליון בריא שרוך קירה. זה היה בימים ההם לפני למעלה משלוש עשורים, חנוכה, ילד צעיר מסגר מכונית שניסה לחצות את הכביש, פחות ההצלה, כולם מגיעים, מפנים אותו, מגיעים לבית חולים, ההורים שומעים מהרופאים, שהמצב שלו קשה, נלחם על החיים שלו, מתפללים, ושולחים לשליח לרבא שלהם, הרבא היה בריין כמין הדבורנה, להזכיר אותו. הרבא היה שקוע בהדקת נרות, נוכח הדחיפות, הגבאים הזכירו את השם של הילד, מודחה בן רבקה. כמובן שבימים הבאים, ההורים לא זזים מהמיטה של הילד, אפילו יש לה הרבה מה לעשות, הרופאים נכנסים ויוצאים, תגייצים. טוב, אומרים להורים שבעמל רב אולי נצליח לייצב את המצב שלו, אבל גם אם החיים שלו ינצלו, הליך שיקום ארוך, מורכב, מי יודע כמה זמן זה ייקח. אבל רבי ישראל לא חלפו אלא כמה ימים, בבית חולים התרחש נס של ממש, הילד חוזר לעצמו. מה זה חוזר לעצמו? כל המערכות בגוף חוזרות לעבוד. הוא מתחיל ללכת בכוחות עצמו, עוד כמה ימים, והוא משתחרר. על שתי הרגליים שלו הוא חוזר הביתה, בריא וחייכן כמו תמיד. ההורים רצים לבשר לרבא איך שהתפילות התקבלו, הילד חזר לישנו. ואז הוא אומר להם, אני אגלה לכם איך הנס קרה. כשבאו להזכיר את הילד בפני, הייתי בעיצומה של הדלוקת נרות, בזמן שמודים על נס שהתחולל למעלה מדרך הטבע. ברגעים האלה, בזמן כל כך ברומם של הודעה על נס שלא כדרך הטבע, אפשר לפעול ישועות וניסים גם למעלה מדרך הטבע. ככה סיפר בעדות אישית אביו של הילד. זה בא ללמד אותנו על השעה של הדלקת נרות, מעבר להיותה שעה של אלל ועידו לבוי ריסבור, שעה של רחמים. שעה שבה נשפעות ישועות למעלה מדרך הטבע. וכותב המחיים פלאז'י דצל שזמן הדלקת נרות חנוכה זה אס רח מברוצוין. במידת הדין נעלמת בשעה הזאת שכל כולה רחמים וחסדה בעיר. ואנחנו משכים רבותיי עם הסופגניות והלאיבות בהלוכה. מת הרב גרונר בצרקה כפוק שליטה, מנהג קדום. מנה קדום לאכול סופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס, לנס השמן. שזה מובא בתם מאבי הרמב״ם, במימון בן יוסף. שמזל מנה מוסיף טעם שבחנוכת בית חשמונוי גנזו אבני את אבני המזבח שהיוונים תימו, לכן נהגו במאכלים שברכתם דווקא מזוינס. להזכיר את הלמיך ובעל מזבחך, אשר לא מזכירים ברכת סמוזן. בטק שמרים שנעשה בשביל לתגן אותו ופתור מחלה, יראה שמיים מפריש בלי ברוכן. סופגניות שנעפות בתנור, מפרישים העיסה שלהם חלה, כמכנים בצק השיעור להפיע אפילו אם רק מיעוט, יעפו אז מפרישים הכל, והכל בברוכן. עבור מספר עד חובה שתיגון הסופגניות יעשה על ידי ישראל, כי אם לא אין מספיק לדעת השוכנוך, הדקת האש בלבד, כדי שלא בשולי גויים, צריך להניח כל סופגניה בשמן בידי יהודי. ברכת הסופגניה קנו גם לכל העדות בורם נמזיינס, סופגניות מטוגנות, גם כשאוכלים אותן לקינוח, צעודה אז גם מברכים בתחילה מזיינס. אין בהם בין של גבי הצעודה, ככל תפשיש של דגן. סופגניות שנאפות בתנור, אפילו אם נאכלות את הקינוח, גם לא מברכים אליהם, ויש בהם בין של גבי הצעודה, ככל פת שבאה בכיסנין. כשאוכלים סופגניה מרגישים רטיבות על האצבעות, לא צריך את הלידיים, כי דין דבר שטיבו לא ממשקה, כי זה לא בשמן זית, וכל שמן אחר שלא משווה סמשקים, לא מחייב נטילה ולא ברכה. סופגניות שממולאות בריבת חלב, או נלושות בחלב, צריך למרוח מלאם גם כן מעט מהקרם. כדי שיראה שהסופגניה חלבית, בפרט לקראת שבת חנוכה, אפילו שמן הדין, אפילו שמן הדין, האיסור של אישת עיסה בחלב, נאמר דווקא בלחמים ולא בעוגות. ליבות הפכה אדמה, אפילו שנתרסקו במגררת וכדומה, כל שניכר צורת הפכה אדמה, אפילו נראים רק כחוטי הפכה אדמה דקים, ברכתן אדומו, רק שנתרסקו לגמרי, מהבית מזון או בלנדר, ובוודאי כשעשויות מקרחת הפכה אדמה, הברוכה היא שעקוי. לבני צפרד יש לציין אומר הרפוק שאמר לו, הגאון רבי ציון אבא שאול זצ"ל, שכשמגישים לו פירי תפוחי אדמה ולבבות, אז הוא מבקש שיניחו איתם ביחד חתכות תפוחי אדמה וברך על האדמה ופותר את השאר. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פירוסים בעולם הזה, היהודי שזכה בשלושה אתרוגים בזכות כיבוד הורים. מהגילון הספרו, הוא שם סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי חזקיהו מישקובסקי, על מה תשקרה בחודשים האחרונים, מספר לו איזה יהודי גדול, מאוד מוכר, שחותנו כבר בן 90, מעל 90. בשנים האחרונות הוא נחלש, אמנם יש לו משכה ברוכה בלי נראה, אבל בנו, שזה בעצם הגיל של המספר, גר בירושלים, מלמד את המותרת בירושלים. קליט להתחזק בכיבוד הורים, הוא נסע לה מדי יום לבני ברק. במשך שנתיים תמימות, כל יום הוא יוצא מירושלים בשעה 3, באזור 5 מגיע להורים, וככה בחזור, הוא יוצא ב-9 וחוזר הביתה ב-11 בלילה. לפני חצי שנה המצב שלו החמיר מאוד, היה צריך עזרה בצרכים אישיים, ניסו להביא עובד זר, אבל זה היה מורכב, הוא לא יצא לסדר איתו, ואז הבן אמר, אם אבא צריך אותי, אני עושה הכל בשבילו. וכבר חצי שנה ממש משרת אותו. אז הוא מספר, שהוא אמר להגיד שלו, אתה כבר שנתיים נוסע, כל יום ירושלים לבני ברק, אולי נתחלק במשפחה עם הכסף. נעזור לך, זאת אומרת. אז הוא מצידו אומר, למצווה שלי אני לא מחפש שותפים. לגיס הזה, יש לו שלוש בנות מבוגרות שבבית, אחת בת 23 וחצי, אחת בת 26, השלישית בת 28. לפני חצי שנה, כשהוא התחיל עם השלב החדש והקשיש לכיבודוירים, חודש אחרי שהוא התחיל בזה, הבת בת 28 מתארסת. עוד לא נכנסה לחופה, שברו צלחת לבת השנייה בת 26. קצת אחרי זה גם הבת השלישית סגרה בו. ולא רק שברוך השם כולם התארסו, גם איזה חתנים הוא קיבל. כל אחד, אתרוג מהודר שבמהודר. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות מעלתו המיוחדת של היום השישי של חנוכה, ראש חודש טבת. היום השישי, אומר רבי סויסף, שם ספר אורחות חיים, בשם רבי יהודה הלוי, אז הנוסח, בתפילה של המוסופים בראש חודש, זה ראש החדוש שם המכון עושה אותו זמן כפורו לכל תלדויסום, שהכוונה, מטיבת תלדויסום זה על כל התלדות, המעשים שהאדם עושה במשך כל ימי החודש. יום ראש חודש בעד אדם מתקן את כל מה שהוא עשה במשך החודש, ולזה בעלות ראש חודש, כי כפורו ביום הוא כפר ביום ראש חודש. המשיך אורחות חיים לבאר מה שאנחנו אומרים שם, התפילה זיכרון לחולם יהיו, שהוא עצנב שם, מיד צויני, זאת אומרת שביום הזה יש זיכרון לפני השם להינצל מהיצר. גם ידוע מה שכתב רב שם של מאסטרופולה, בפירוש שלו על ספר קרניים. ספר שנקרא ספר קרניים, שהראשי תיבות של תיקורא בסיבה טויגו, זה תיבת, לומר שבראש חודש טבת נסתלק אברהם אבינו, והזכות הגדולה שלו עומדת, עומדת ביותר ביום הזה, דילו לקדיש דילי, רחמוני ידקר לאון, כי יומי זה אברום רחימו. אז אם כן, גושת ראש חודש והערת דילו לקדישו, מצטרפים לגושת הנרות, והמשכיל יבין, אומר המלך בידרמן, עד כמה קדוש היום לאדוני. ואנחנו ממשיכים עוד דברים, שאמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשיעור שלו, מנהג ישראל דינו, כדאי להקפיד על קיום כל המנהגים, אחד המנהגים הידועים זה לחלק דמי חנוכה, הוא מספר שהחידוש הערים חלק דמי חנוכה לצאצאים, אז הוא שאל את הנכד של הספסם, אז מה הוא רוצה דמי חנוכה? אמר לא חסר לו כלום, אבל החידוש הערים ידע שאין לו בן, ברך אותו, ברך אותו של ילדים, עשה דקי תשלום דמי חנוכה, לתקוף הסשונו, שהיה אמור להיוולד תינוק, האם התקשתה בלידתה, החיים שלה ושל העובר היו בסכנה. אז באה אמא של הסוסמס, והאבא של היולדת, החידוש הערים ביקשו בבכי תחנונים, שהתפלל לשלומם של האם והעובר. קם הרבי מהכיסא אמר, אני הרי הבטחתי, הנכד שלי דמי חנוכה, שיוולד לו ילד, אם אתם חוששים, הכל יעבור בשלום. ובהבטחה הזאת נולד האם רמס, שיסל כתפיו את הצרות של עם ישראל בתקופת השעה היומה, אחד המנהיגים הבולטים באומה היהודית.
עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. הרב מלך מליז'נסק, באורי למלך, הוא מובע שאומר שכשמסתפרים בטובות נפלאות שהרבון השם המסע, על ידי זה נתווסף נפלאות וטובות יותר גדולים. כמו מעיה נובע, שהמקור הוא חור קטן, וקשרים ממנו בתדירות, התרחב ונובע יותר כנודע. יותר כנודע. וזהו זכר רב טובך יביאו. היינו שזוכרים רב טובך, ודי זה יביאו, הרחיבו את מעיינות הישועה לנבוע בהמשכה ורביעה להם. שזה בימים האלו, עם ההודעה, עם ההודעה לשבת בצוותו, עם בני המשפחה להיזכר בטובות ובחסדים שהשם משפיע עלינו, ולהודות, להודות עליהם בפה מלא, ובכך נזכה לעוד שפע של טובות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שואלו כולם המשך יום נפלא, חודש טוב ומבורך, חנוכה שמח, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה ברוך, מיוד ובגשמיות וכל טוב סלע.